ברוכים הבאים לפרק השני של פודקאסט בקסטייג'. אנחנו כאן מתארחים אצל אוז נקש באולפני פודקאסט סטודיו, רמה גבוהה. מה קורה יוני?
ברוך השם, הכל בסדר, איזה כיף להיות פה באולפן, כל פעם מחדש להגיע לאוז זה כיף גדול, אולפן ברמה הכי גבוהה שיש. היום יש לנו אורח מרתק במיוחד, לדעתי השחקן עם הרגל ימין הכי גדולה שיש, כל כדור כמו חץ. שחקן שידע לא מעט עליות וירידות בקריירה שלו, אבל תמיד הכדורגל שלו שימח אנשים. בשביל אנשים כמוהו אני קונה כרטיס. יחיאל צגה יענק, מה קורה?
אהלן, ערב טוב לכם אנשים יקרים. קודם כל אני די מבסוט מהקונספט שלכם, יוני ואלי, שיהיה לכם המון בהצלחה, ואני שמח שהגעתי לפה.
כיף לארח אותך, פתיח חבר'ה ומתחילים.
אהלן יחיאל, כיף גדול שהגעת לכאן, תודה רבה. אני רוצה שתיקח אותנו לימים שהתחלת לשחק בביתר באר שבע, שהתפרקה, ואז הגעת להפועל באר שבע. מי היה מאמן שם, איך היה אימונים, מה היה תפקידך שם, מה היה תפקידך שם.
וואה, איזה סיפור. קודם כל הייתי מביא כדורים בביתר אברהם באר שבע בגיל 15 וחצי. בגיל 16 וחצי, מוטי וניר, או ניר קלינגר, אני לא זכור לי, הוא היה מאמן של ביתר אברהם באר שבע.
ניר קלינגר?
ניר קלינגר הוא מוטי וניר, אחד מהם נראה, לא זכור לי פשוט.
אוקיי.
ואז שיחקתי שם בנוער, ואז הילו אותי לבוגרים שם. התחלתי לשחק שם בתחת הדרכתו של אמנון בן עמי. היה גם יצחק בן עמי. התחלתי שם וניר קלינגר אימן אותי, אם אני לא טועה. ואז הקבוצה התפרקה, ואז אלי זינו קנה אותי בפועל באר שבע. התחלתי לשחק בפועל באר שבע, לא זכור לי פשוט השנים, פשוט...
אוקיי.
שנות ה-2000, 2001. משהו כזה, כן.
שנות ה-2000, כן, אלי זינו קנה אותי. התחלתי לשחק תחת הרחוב של אלי זינו. ואז אתה יודע, זה היה שנה ראשונה או שנייה, ואז... התחלתי בליגה לאומית שם, נראה לי ליגה שנייה, אם אני לא טועה, וואו, אם אני אעשה אינטרנט, היסטוריון. זה היה לי כמעט לפני 20 שנה, אם אני לא טועה.
התחלת את הקריירה שלך, את הקריירה הבוגרת שלך בהפועל באר שבע, עונה ראשונה שם.
איך היה שם, איך הלך שם, מה הייתה הדינמיקה, איך הרגשת, היית שחקן מפתח?
התחלתי תחת הדרכתו של אלי גוטמן שם, בהתחלה בהפועל באר שבע, בליגת העל. הייתי ילד, ואז לא הסתדר, ואז עברתי לכוח רמת גן. כוח רמת גן אימן שם אורי מלמיליאן, שהייתי חייל.
אוקיי.
ואז לא שיחקתי הרבה דקות משחק, וחזרתי לפועל באר שבע מהכוח רמת גן. ואז שם התחילה הפריצה שלי תחת הדרכתו של מרקו בלבול.
היית באשדוד גם...
בין לבין, נכון, גם באשדוד.
בין לבין, גם היית באשדוד.
נכון, גם שהייתי חייל תחת הדרכתו של ג'קי בן זקן, הייתי שנה אחת שהיינו מקום שני.
אוקיי.
הייתי חייל, לא שיחקתי הרבה משחקים, המאמן היה דאז יוסי מזרחי. שיחקתי אולי איזה 5-6 משחקים, כי הקבוצה הצליחה ואין לי...
אבל אתה יודע, את הכישרון ענק, איך התגלגלת מקבוצה לקבוצה בשנים האלה, והם לא זיהו את הכישרון שלך?
תכלס, בכל הקבוצות שהייתי הקבוצה הצליחה, אז ככה שלא הצלחתי לקבל את הדקות משחק שלי. הגיעו זרים מצוינים, כל שבוע הצגות 4-0, 3-0, איפה אני אכנס? עכשיו, אני לא יכול להגיד שום דבר, כי הקבוצה מנצחת. מצד שני, אני מצחק ואני מצוין באימונים, אני לא יכול לשחק, אני שותק. ממשיך להתאמן, עובד קשה, בא בגשם, לא מעניין אותי, מה יהיה. אתה מבין?
תגיד לי, בשנים האלה, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו מדברים, וגם דיברנו עם מיכה לאוטה בפרק הקודם שלנו, שלא לא היה את הדמות הבאית הזאת שתוביל אותו, אבל כן היה לו אח, כאילו לא היה לו אבא שלו, לא היה, אבל אח שלו כן היה כדמות הבאית, ומי מלווה אותך? כי אתה יודע, משפחה אתיופית, אנחנו מכירים את הסיפורים שאין את התמיכה ואין את הליווי, ואיך זה בא לידי ביטוי אצלכם?
את האמת, בתקופה שלי אני ליוויתי את עצמי, לא לי גם את ה... את האמת, אבא שלי רק בשלוש שנים שהייתי בנתניה, קצת הרכב אחרי, אתה יודע, בעידה שלנו קצת... ואני הייתי רוב הזמן, השקעתי את עצמי, ולא, היה לי סוכן כאילו בבאר שבע, אבל לא מהסוכנים של היום למשל, אתה מבין? בתקופה של פעם. ואני התמדתי ובאמת לקחתי את כל את כל מה שאני צריך לידי ביטוי, ואתה יודע, לאט לאט המשכתי עם, עם הכישרון שלי, בוא נגיד.
אוקיי, אחרי הקדנציה השנייה, באפול בר שבע, הגעת שוב לקדנציה שנייה שם. איך הרגשת שהגעת לשם, בקדנציה השנייה?
פה התחיל המסע, הייתי תחת דרכתו של מרקו בלבול, נתתי עונה מצוינת, כך התחילה הפריצה שלי.
כן.
וגם הייתי מתחבל לכלים מבחינת תקשורת, ועד שמרקו עשה לי פעם אחת שיחה, אמר לי, אתה חייב להיכנס לתודעה, אתה חייב לדבר עם תקשורת, תפסיק להיות סגור. נתה לי באמת שיחה מרתקת, ובאמת נפתחתי גם לתקשורת.
זה מה שזה שינה בך גם מבחינת המשחק שלך?
גם, ויש סיפור די מעניין עם מרקו. בדיוק
מרקו... אז הוא מאמן צעיר.
כן, הוא בא לקדנציה שנייה, הוא רצה אותי, התחלתי, ואז אלונה קנתה את הקבוצה. אני לא אספר לכם סיפור שפעם ראשונה שאני מספר אותו. היה יומיים לפני מחנה אימון, מרקו בא אימן, אלונה זה היה יומיים לפני שהיא קנתה את הפועל באר שבע. אוקיי?
כן.
יום למחרת מתארגנים למחנה אימונים, ויקו חדד מרקו, אלונה מינתה אותו כמנכ״ל, יום לפני שהיא קונה את הקבוצה. עכשיו אנחנו באים יום למחרת, אני אביתר ואלן בונפלד, לחתום על החוזים, אני בחוץ, אביתר ואלן בונפלד חותמים על החוזים, תוך כדי החותמים על החוזים, כבר ישעות האחרונה, רובן אתר מתקשר אליי מחוץ לארץ. טלפון, מה קורה עם העניינים? אמרתי לו, עלה, הכל בסדר. מה איתך? אמרתי לו, עלה, בדיוק אני בא לחתום על
חוזה.
על חוזה חדש בפועל באר שבע, אני לא קנתה את הקבוצה. אז רובן אמר לי, תשמע, אני רוצה אותך מאוד, אנחנו פה בליגת העל, אני רוצה ממש תהיה איתנו.
באיזה קבוצה?
מכבי נתניה.
מכבי נתניה.
אמרתי לו, וואלה, אני אגיד לך את האמת, רובן, אני לא יודע מה לעשות. אני פה מחוץ, עוד דקה אני חותם.
דילמה רצינית.
מה עושים? הוא אומר לי, תשמע, בזה תחשוב על זה, וזה, אני מדבר עם הסוכן שלי, אז מיכאל רובן, איזה קטע זה היה. רובן אומר לי, אל תחתום לך הביתה. עוד בשעה 3 טיסה למחנה אימונים, לבולגריה עם מרקו. אמרתי, מה אני עושה, אלוהים שישמור? בדיוק הבאת חתם על החוזה, ברחתי. הלכתי הביתה, חיביתי את הטלפון, הסוכן שלי מתקשר... מי היה באז דניאל יאמר, עושה חוזה בטלפון, סוגרים את העסקה, אני חתום במכבי נתניה. בלגן שלם, לא מוצאים אותי, האוטובוס למחנה אימונים, צג אני לא נמצא, כל הרדיו חפשים אותי, באים לבית שלי ואני בבית של הסוכן שלי. לא יודעים מה עושים. בדיעבד עשיתי טעות של חיי ואני מצטער עליה עד אז, אבל
בואו... מבחינת מה? מבחינת...
בדיעבד שמסתכלים על זה, אבל... נתתי עונה מצוינת בנתניה, אם הייתי נשאר עם אלונה, אתה יודע, דברים היו משתנים, אי אפשר לדעת, זה גורל. וככה חתמתי בנתניה.
תשמע, כשאתה אומר שאתה מצטער, בדיעבד אתה מצטער על זה, עשית הרבה החלטות שגויות, לא שגויות בעיניך, גם בעיני רבים, אבל ההחלטה לבוא לנתניה כן עשתה לך טוב, אולי אחת ההחלטות הכי נכונות שלך בעצם בקריירה.
עשתה לי מצוין מבחינת פריצה, מבחינת כישרון, מבחינת שראו אותי יותר. כי זה פעם ראשונה שהתגלתי בליגת העל ושיחקתי מתוך 60 משחקים, 55 משחקים.
באותה עונה אתה גם סיים מלך שערים ומלך הבישולים של הקבוצה.
לא, מלך שערים אני לא זוכר, לא להרים, נראה לי איתי שכטר
סיים מלך שערים.
אבל הייתי פקטור מרכזי בקבוצה הזאת. ואפילו דור קשטן אמר לי, תעלה 5 קילו וניקח אותך לנבחרת, אבל לא הצלחתי, אתה יודע, גנטיקה.
גנטיקה, זה תמיד משהו שמשפיע.
הייתי על 55
היית שם שחקן הרכב?
קבוע כמעט.
קבוע? תמיד נתת שם הופעות, ואני זוכר שהיית נכנס גם מהספסל, היית משנה משחק ו...
בוא נגיד, זה עונת C שהייתה לי. גם הגענו לחצי גמר.
זה הפיק שלך בקריירה, אתה חושב?
מבחינת קריירה, כן, מכבי נתניה.
גם מבחינת קריירה וגם מבחינת השמחת חיים, איך שנראית על המגרש ובתוך החדר הלבשה, זו הייתה קבוצה שמחה, היו שם שחקנים דליאן פולסקי, איתי שכטר.
כן, היינו קבוצה צעירה ו...
המון המון סיפורים שהוא גם שיתף ברשתות החברתיות, ויש כמה סיפורים מעניינים שהיינו רוצים לשמוע.
היינו רוצים לשמוע, כן.
את רוב הסיפורים סיפרתי בפייסבוק, אתה רוצה לתת קצת תקצירים? מה שקרה עם דלת, תסלח לי, אבל אני אספר את זה בתמצית. שסיפרתי הסיפור הזה אפילו בפייסבוק, היה לדלת יום הולדת. אז בוא תתת עם חברה שלו קצת, הוא היה חייל די אז. אז הוא התקשר אליי, ותראה, היינו חברים טובים, גרים אחד ליד השני, אז הוא אמר לי, תאיר אותי, יום למחרת, כי אני נמצא עם חברה שלי, יש לי ימולדת וזה, אמרתי, יורא, סבבה, אין בעיה. מגיעים לאימון, 9:00, היינו אמורים להיות בשעה 9, האימון מתחיל ב9:30. בואו נאיר אותך ברבע ל9, 8:30. מתקשר אליו, לא עונה, 9, בן אדם לא עונה. מתקשר אליו 9:20, אמר לי, מה, אתה רציני וזה? טוב, טוב, אני בא. מקסימום אני אגיד לו, רובן, שאני בצבא. אמרתי לו, וואלה, סבבה, תעשה מה שאתה מבין, אני מפחד מרובן, לא מתעסקים עם רובן אתה. קיצור, דלה, בא, מה הוא אמר, יבוא עם הבגדים של הצבא. קיצור, הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא בא עם ה... הוא בא עם ה... כאילו, עם המדים, כאילו, את החולצה העליונה וקומטה, הוא לא... הוא שהפוך, אם אני לא טועה, מה ש... והוא בא עם, כאילו, קפוצ'ון. כאילו, עם, לא קפוצ'ון. עם, באו עם ברמודה ונעלי צבא, הוא שכח לשים מכנסיים. רובן מסתכל אליו, אומר לו, תגיד לי מה? אומר לו, וואלה, שכחתי לשים את המכנסיים. ואז הוא השאה אותו לאיזה שבועיים.
שלח אותו להתאמן עם הנוער, כמו שאמרת.
מבחינת קהל, כדורגל, והרגשת שם שאתה הכי טוב שלך בזה, את התקופה הכי טובה שלך בכדורגל?
וואה, מבחינת כושר והתמדה. ו...
גם עיר, קהל.
עיר, ואני אתה יודע, באתי בגיל 24, גר לבד פעם ראשונה שלי מבאר שבע, אף פעם לא עזבתי את ההורים. הרגשתי...
זה סוג של עיר גדולה.
אני אומר לך פעם ראשונה שאני פתאום בגיל 24, אני מקבל דירה לבד עם עצמי, נראה גדולה, 3 חדרים. כאילו מה אני עושה, לא יודע לבשל, לא יודע כלום. ואז לאט לאט, אתה יודע, נכנסנו לעניינים.
משם עברת לסכנין. איך עברת לקבוצה כזאת שהיא לא בדיוק ה-DNA שלך, אתה שחקן טכני והתקפית, ופתאום הגעת לקבוצה אגרסיבית כזאת. מה היו שיקולים שהגעת לקבוצה כזאת? שהיה לך מודדים אין אותם והוא ידוע באגרסיביות שלו?
באותה עונה סיימתי שנה עם מכבי נתניה, הייתי בטוח שרוב אני אמשיך. אתה יודע, יש לי חוזה 3 שנים, ואני אמרתי שנה שנייה, אני אהיה עוד יותר טוב. נשאף לעצמי להגיע ממש גבוה.
ציפו ממך גם.
כן, ברור, הייתי שחקן פקטור מרכזי בקבוצה. פתאום דניאל אמיר החליט, לותר מתאוס חותם במכבי נתניה. עכשיו לך, עכשיו תביא מאמן חדש, גם מחוץ לארץ, לך יכיר אותי. אמרתי, יאללה, סבבה.
הביא את השחקנים שלו גם.
הביא זרים ברמה מצוינת. טוב, מתחילים את המחנה אימונים, לותר מתאוס החליט, לוקח אותנו 14 ימים, מחנה אימונים בגרמניה. אמרתי, יאללה, סבבה, לא נתן לי לשחק משחקי אימון. אמרתי, נמשיך לעבוד קשה, לא נעשה לו פרצופים. מגיעים לארץ, לקח אותי לשיחה אישית, אתה צריך להיות יותר טוב, אתה צריך להשתפר. אמרתי לו, וואלה, אתה צודק ב-100%, אני צריך ממש להתחזק, אבל אתה יודע, זה גנטיקה, אני לא יכול לעשות מה שאני לא יכול לעשות.
זה מה שהוא ציפה ממך, שתתחזק גופנית?
אמרתי לו, אין בעיה, מגיע משחק נגד גלת עשרה, היינו באירופה. אני מבקש שכחתי את השם של האפסינאי שם, תלבושת כאילו לטוס לטורקיה. אז הוא אומר לי, רק מי שמתלבש מקבל את הבגדים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אתה לא מתלבש. אמרתי לו, אוקיי, סבבה. לא מתלבש, נשארתי בארץ. ואז לותר קיבל איזה סיבוב יום אחד, הוא אומר להנהלה, תגידו לצגה שלא יגיע יותר לאימונים, הוא שוחרר מהקבוצה. הייתי באלם, הנהלה לא סירבה לזה.
וזה עוד לפני תחילת עונה.
זה היה... אם אני לא טועה, נראה לי 2 משחקים, 3 משחקים בליגה.
התחלתם את העונה, כן.
אמרתי, טוב, סבבה. היה מסע ומתן עם בני אודה, גיא לוזון עם שם וזה. ואז אני עשיתי טעות שהייתי אמור להישאר שם ולהתאמן ולעבוד קשה ולהקשיב לו. עשיתי טעות, עזבתי את הקבוצה ועזבתי וחתמתי בסכנין.
תשמע...
והכי מצחיק ששנה אחר כך, רובן חזר.
רובן חזר, ושנה לאחר מכן אתה חותם באשקלון?
כן, פרוספר עזאגי.
ואתה יודע, עוד פעם, אני מסתכל על הקריירה שלך, והיא מחולקת לשניים. החלטות נכונות, פריצה, ושוב פעם סוג של נסיגה, ואשקלון זה מקום ששוב פעם הצלחת לפרוח בו.
שמעת, כן.
קבוצה בזמן לא הייתה בליגה הלאומית, באת, הובלת את הקבוצה.
חזרת לדרום.
איך רגשת בקבוצה הזאת?
בוא נגיד לך את האמת, כישרון תמיד היה לי. מי שנותן לי את הביטחון ואת ההתמדה שאני צריך, הוא היה מקבל מני תפוקה. אורי מלמינן הגיע לאשקלון, באתי לאשקלון, נתתי עונת סי, נראה לי יותר טובה מנתניה. נבחרתי גם לשחקן העונה, באותה תקופה עלינו לליגת העל.
באשקלון.
כן. והשנה אחר כך, אורי מלמינן חתם בביתר ירושלים. אורי מתקשר אליי, פרוספר רצה שאני אחתום שם. באשקלון עוד שנה בליגת העל. אמרתי לו פרוספר, נדבר, נראה מה יהיה. אורי חתם בביתר, אורי אומר לי, תשמע, וזה, אנחנו צריכים לשבת, נסגור דברים, תבוא לביתר. אמרתי לו, אלא אין בעיה. יום רביעי יש אימון, נסגור דברים, פרוספר שמה שאני רוצה לעבור לביתר ירושלים. הוא אמר לאורי מלמיליאן,
השיגעונות שלו.
אם תיגע בילד, אתה גמור אצלי.
בסופו של דבר אתה נשאר ב...
קשרתי לפרוספר, אמרתי לו, שמע פרוספר, אם אני לא חותם בביתר, אני לא משחק בכלום קבוצה בארץ, בגללך. ואז חתמתי בקפריס.
בסופו של דבר נשארת, אם אני לא טועה, 3 שנים באשקלון, נכון?
לא, עזבתי, חתמתי בקפריסין באותה, אחרי העונה.
אחרי העונה הזו עברת לקפריסין, ושם בעצם עשית שדרוג, אפגרייד מבחינה כלכלית.
אני רוצה לשאול אותו, יוני, איך היה לשחק תחת בעלי כמו פרוספר אזאגי?
פרוספר זה הצגה. פרוספר זה בן אדם מיוחד, אמרתי גם סיפור, סיפרתי את הסיפורים שלי בפייסבוק, היה לנו פעם אחת סיפור שלא סיפרתי. היה לנו גמר חוזה, הוא היה חייב לי כסף, הביא לי חלק מהכסף, היה חסר איזה כמה, אולי 10-12 אלף שקלים יום למחרת, אמר לי, תבוא אליי למחרת, נסגור לך את הפינה, היה אדם שוחה, חתמתי לו על גמר חשבון, אתה יודע, נאיבי. יום למחרת אני מתקשר אל הפרוספר, מה קורה? הוא אומר לי, מה קורה? תולעת. אמרתי לו, הכל טוב, מה עם שער הכסף? הוא אומר לי, הכסף שלך על הקרח, ביי.
עוד אחד ממעל עליו.
ואז לא ראיתי כלום.
המון סיפורים יש על פרוספר אזאגי. יש גם איזה סיפור עם שהבאת איזה, מה זה, הפננקה ואיזה פנדל?
כן, היה לנו משחק בלוף הקדוש שימן אותנו. ואז החלטתי לעשות פעם ראשונה בחיים שהייתי בועט פנדלים קבוע. לא יודע מאיפה זה בא לי, היה רם שטראוס הנחס הזה. באתי לו כבר 3 פנדלים באותה עונה, אתה יודע, שמאלה, ימינה, שמאלה. אמרתי, זה היה משחק המכריע. עונת ירידה, פרוספר עם הסיגר, דלוקה, הוא על 200, דופק 200. החלטתי לעשות צ'יפ. תשמע, אני לא רוצה לבטא את זה ככה, כאילו, הבן זונה עמד לי ככה, עם היד, עמד באמצע, ולקח את הכדור, לא זינק אפילו.
איזה אומץ.
תשמע, רם שטראוס לא זינק. ראיתי את פרוספר ביציע, אמרתי, היום, הילד מת. הבן אדם מת, באתי לחדר הלבשה, התקלחתי אולי איזה שעה רק שילך. קיצור, נכנסתי, חיכה לי, אמר לי, תקשיב טוב, אם זה לא אתה, אני מדביק אותך לקיר. ואז שבוע אחר כך היה לנו משחק מכריע נגד כפר סבא, נתתי גול, נשארנו בליגה, חגגנו בווילה שלו, ואז כמו שאמרתי, היינו בפריחה, אז הוא אמר לי, וואי, נגיד לך את האמת, אם אני יורדים ליגה, היית עכשיו בפריחה והייתי מביא חתנים.
איזה סיפורים יש על פרוספר אזאגי, כן. מה, זה לא נגמר, כל מי ששיחק אצלו, זה סיפורים מפה עד הודעה חדשה.
כמו הדמות בבובה של לילה, זה תואם למקור, לא?
היה, הוא אהב אותי, אהבת אמת ממש.
היית רואה את התוכנית בובה של לילה?
כן.
זה תואם למקור?
לא.
לא?
קצת, אבל יש דברים שהרבה דברים לא יודעים עליו.
הרבה דברים, כן.
נחזור לקריירה שלך, כמו שאמרתי, אחרי אשקלון חתמת בקפריסין, גם שדרוג מקצועי וגם שדרוג כלכלי, חוזה ברוך השם, עשית קפיצת מדרגה, ולאחר חצי עונה, אפילו פחות, חזרת ארצה. מה לא התחבר לך שם?
מה שהרבה לא יודעים בקפריסין, כל החוזים הם על הנייר, ואת הכסף אתה לא רואה. הרבה לא יודעים את זה. גם באותה תקופה ניר קלינגר אימן אותם. ניר קלינגר אימן שם והתייעצתי איתו. הגעתי בחוזה באמת ממש גבוה של איזה 110,000 יורו, קיבלתי וילה עם בריכה, אני מגיע משכורת ראשונה, לא מקבל, אתה יודע, משכורת שנייה, לא מקבל. מה קורה פה? אתה יודע, צריך להעביר כספים מהארץ כדי להתנהל, אנשים עם משפחות. מה זה הדבר הזה? זה כמעט לא הגיוני. וכולם שם שקרנים, אומרים לך, next week, next week, next week, כמה כבר next week? הגעתי בינואר, ברוך גם היה שם, ישרתי את האוטו מונה בשדה תעופה וחזרתי לארץ. כמעט ולא ראיתי שקט שם.
היית שם בקשר עם השחקנים הישראלים?
עם ברוך הייתי שם בקשר, כי זה 40 דקות יישם ממני, גם הייתי משחק נגדו. ברוך היה בקבוצה יותר בחירה, אני הייתי פחות. גם בר, גם מסי שיחק שם באותה תקופה, אבל לא בתקופה שלי.
גם יובל שפונגי, חיים אגרספי.
יובל שפונגי, נכון, גם שיחק שם. אבל אתה יודע, באתי, נהניתי, ראיתי אירופה לכל דבר, מקצוע.
היה לך עוד הצעות מאירופה?
לא.
לא?
זה היה סתם משחק, היה משחק בליגה לאומית, ואז המאמן בא לראות שחקן אחר, ואז באותה משחק שמתי צמד, ואז הוא רצה אותי, לקח אותי.
כמה זמן בסך הכל היית שם?
הייתי מחודש יולי עד חודש שני. שישה, חצי שנה.
חצי שנה? אוקיי.
אבל ממש נהניתי. למרות שלא קיבלתי כסף, כי 40 דקות טיסה, אבל ממש נהניתי.
עשית גם את המעבר הזה כדי לזכות בתשומת לב מקבוצות בארץ?
לא, ממש, הייתה החלטה של פרוספר, אמרתי לפרוספר, אם אני לא משחק בביתר, אני לא משחק בשום קבוצה בארץ, אני משחק בחוץ לארץ.
אוקיי.
אז אחרי העונה הזאת, אתה בעצם חוזר להפועל באר שבע, אם אני לא טועה, נכון?
כן, כן, אתה מדבר
עם קלינגר, כן.
חוזר לפועל באר שבע של קלינגר.
שוב, קלינגר.
והוא דרש בעצם שתחזור, כאילו, זה היה, רצו אותך.
כן, היה לי שיחות עם קלינגר, ובאתי לקבוצה שהייתה בליגת העל, תחת הדרכתה של אלונה שסלחה לי, ואני מאוד מעריך אותה ומכבד אותה, ואתה יודע, דברים לא הסתדרו, אולי לא הייתי מספיק טוב, ואתה יודע, מכבד אותו.
תשמע, זו שנה שבדיוק אתה יודע, אתה צריך סוף סוף לעשות אפגריד מבחינת הקריירה שלך, אתה כבר בין סביבות 26-7, אתה מוכשר, השם שלך מוכר, זה לא שאתה עכשיו שחקן צעיר, ואותי זה באופן אישי מבאס, ששחקן מגיע כבר לרמות האלה ולא מקבל את הצ'אנס האמיתי שלו, שדרך אגב זה גם שחקנים עד היום לא מקבלים את הצ'אנסים האמיתיים.
בוא, באותם זמנים גם ציפו שהוא ייקח את המושכות והוביל את המועדון, לא? עם ניר קלינגר, נכון?
ושוב פעם, זה פעם שלישית שחזרת לבאר שבע, שנייה או שלישית, אז כן. אם לא עכשיו, אז מתי?
כנראה החלטות לא נכונות שלי, וכנראה לא הייתי מספיק טוב באותה תקופה עם הפועל באר שבע, גם כשבאתי מקפריסין, באתי בכושר לא טוב, ואני מצדיק את זה שלא הייתי בכושר טוב, לא שיחקתי בהצדקה של ניר, ומשם, אתה יודע, הלכתי לליגה לאומית, ומשם לליגה א', וזה ידרדר וידרדר, החלטות לא נכונות, וחבל, חבל. אבל עשיתי קריירה די מצחיקה, ו... מה זה די מצחיקה? עשיתי את שלי, אנשים די נהנו ממני, אבל חבל, פספוס.
איפה במה. אתה חושב שהיית יכול לשפר, שהיית עושה את הקפיצת מדרגה הזאת, שציפו ממך, מהכישרון שלך לעלות יותר ויותר?
בוא נגיד שאם הייתי נשאר, באותה תקופה שלותר מתאוס הגיע, היום בוא נגיד שהייתי מגיע הרבה יותר רחוק.
זה הצ'אנס האמיתי שלך.
כן, עשיתי טעות חיי, שעזבתי שלותר מתאוס הגיע. זו ההחלטה הכי שגויה שלי.
אחרי בעצם באר שבע, חזרת שוב פעם לקדנציה שנייה בהפועל אשקלון, אצל פרוספר אזאגי. ושם, אם אני לא טועה, הייתם קבוצה תחתית, שוב פעם.
כן.
אבל מה שעשית שם זה, מבחינת המספרים שלך, זה השנה הכי טובה שלך. הפקעת במספרים דו-ספרתיים, נכון? מעניין אותי לדעת, האם חשבת שבשלב הזה, אתה לא חוזר לליגת העל?
את האמת, די חשבתי שאני חוזר לליגת העל. אבל היה לי די טוב באשקלון, הרגשתי שם כמו בית, הייתי שם יותר מארבע שנים, ורציתי באמת להחזיר אותם לליגת העל, והיה לי די טוב שם, ואז פרוספר עזב, ואז עוד פעם, אתה יודע, עוד פעם הלכתי לכיוונים אחרים, שאמרתי, החלטות לא נכונות, שלא היה מי שיכוון אותי באותה תקופה, בוא נגיד.
אתה יודע, שחקני יוצאי העדה האתיופית, יש להם בעיה בנושא המנטלי, אתה יודע, מלא השחות דעת וזה. מה אתה חושב שהם יכולים לעשות בנושא הזה כדי לטפל בעצמם ולהיות מוגנים?
את האמת, בתקופה שלי זה היה פחות. אני היום רואה את זה די יותר, אבל אצלי זה, אני ממש לא הרגשתי את זה. אני ממש, ממש התחברתי לאנשים. ידעתי גם לך להתנהל מול אנשים, מול השחקנים. אתה יודע, זה קבוצה של 22 שחקנים. אתה לא יודע מה כל אחד חושב. אתה יודע, אתה יודע מה זה שחקן כדורגל, אתה צריך להיכנס לעניינים, ואתה לא יודע מי נגד מי, מה הוא חושב ומה הוא חושב, אתה יודע. אתה צריך להיות נאמן לעצמך, ובמיוחד אוזן קשבת מאוד למאמן, כי אי אפשר מעל מערכת, שאם אתה תעשה פרצוף למאמן, זה יפגע בסופו של דבר בך. זה מה שקרה לי עם לותר מתאוס. שיחקתי אותה כביכול במחאות ככוכב, שבאמת שאני לא, כי הוא בא, אתה יודע, מגרמניה, פתאום אתה
הולך... כוכב ענק, היה לו אגו.
אגו מטורף. פתאום אתה הולך לגרמניה, מחנה אימונים, משחק אימון נגד... נגד מי זה היה? נגד ורדן ברמן. אני לא משחק ואני עושה עליו פרצופים. כאילו, מי אני בכלל?
שחקן מתחילת הדרך.
כאילו, עשית שנה אחת בין מכבי נתניה, אז כאילו, מה, מי אתה? ואז שחשבתי על זה אחורה שעזבתי, עשיתי טעות חיי, ואז חבל, באמת חבל, פספסתי אותו.
כמו שאומרים, הסבלנות קשה.
לעומתי, אלמוג היה בדרך שלו, ותראה לאן הוא הגיע.
אלמוג זה
אלמוג כהן.
אלמוג כהן, סיפור הצלחה, שנים בגרמניה, דווקא עכשיו הוא...
מתפתח אצל לותר.
אלמוג היה אוזן קשבת שלו, והיה כמו ילד שלו, וכל מה שהוא עשה, הוא אמר לו, והוא מינף אותו.
נשאר בפן המנטלי, אתה יודע, יש לנו המון שחקנים יוצאי העדה האתיופית, דיברתי על זה גם עם מיכל אוטה בפרק הקודם, יש לנו בעיה מנטלית, בעיה בהשתלבות, היום זה פחות רואים את זה, כי יש לנו שחקנים משפיעים כמו גדי קינדה, אלי דאסה שפורצים דרך בכדורגל באמת, מגיעים גם לאירופה, אבל יש איזשהו חסם בשילוב שלנו בקבוצות, גם מבחינה תקשורתית וגם, אתה יודע, שחקנים אתיופים לא מצליחים באמת להוביל קבוצות למקומות טובים, עם כל הכישרון המפוצץ.
שמע, אצלנו בעידה זה מאוד, זה מאוד 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 קשה, אתה יודע, ההורים שלנו זה לא, הם באים איתך לכל אימון, זה, אתה רואה את ההורים האחרים שבאים לכל אימון וכל משחק, אצלנו זה שונה. אתה יודע, אבא שלי עד שלא שיחקתי בליגת העל, הוא לא יודע מכלל כאילו שאני משחק כדורגל כביכול. הוא ראה אותי בטלוויזיה, אתה יודע, אני רואה, נגיד, שחקנים אחרים, כל אימון, כל משחק, אתה יודע, זה נותן קצת גם ביטחון וגם אוזן קשבת מצד האבא. למרות שהיום קצת יש תארים שהרבה תומכים, שגם מדברים איתי ומתייעצים איתי לגבי שחקנים כאלה או אחרים. אני רואה שעכשיו זה כיותר טוב מבחינת העדה, אבל אתה יודע, אני מאמין שעם הזמן שזה יהיה יותר קל.
בדור הבא, שיגדלו את ה...
הדור הזה כבר, זה כבר מתחיל כבר, כן.
כן, אוקיי.
אנחנו מדברים על העדה האתיופית ומעניין אותי לשאול לגבי הגזענות במגרשים. אנחנו בשנת 2021 עדיין חווים גזענות במגרשים. זה פגש אותך בקריירה?
אני גם סיפרתי את זה פעם אחת. היה לי רעיון בערוץ ספורט שהייתי עם שחקן, אני כאתיופי בא לבני סכנין, קבוצה ערבית, אתה יודע, כולם חצי יהודים, חצי ערבים. מבחינתי אני לא הרגשתי את זה, רק כי אתה יודע, ראיתי, אתה יודע, משחקים נגד ביתר, נעמו וכאלה, מה זה הוא, כאילו מוות לערבים וכאלה, אתה יודע, אני לא התייחסתי לזה. פעם אחת ראיתי מקרה כזה, אמרתי את זה גם בתקשורת, הייתי שחקן, אם אני לא טועה, הייתי שחקן הכוח רמת גן, לא זוכר, ואז נעמו לפטינים בה, ואז הייתי ילד אז, ואז הוא יצא בחוץ באמצע משחק, יצא באמצע משחק. אמרתי כאילו מה קרה, ואז כאילו הוא הרגש כאילו גזענות, ואז הבנתי כאילו מה זה גזענות. אבל בקריירה שלי זה לא היה. תמיד לקחו אותי בכבוד ואני חיבתי אנשים.
שמע, אני מקבל פה, אני שומע פה סיפורים, כיף לשמוע אותך קודם כל, אני חייב להגיד.
בעיניי אתה אחד השחקנים הכי מוכשרים שהיו בעדה שלנו.
גם בעיניי, אחד המוכשרים שראינו.
מוכשרים וקצת פספוס. עם הכישרון שהיית במכבי נתניה, שהייתי רואה אותך, הייתי כל נגיעה שלך, כל בעיטה חופשית, זה היה כיף לראות, שהיית בא, נכנס למשחק, היית משנה את המשחק.
בוא נגיד אם ב-2007 הייתי היום ב-2020 ודודו דן היה מייצג אותי, הייתי היום בגנט.
שמיים מגבול.
אתה עדיין משחק כדורגל?
כן, היום אני משחק בבני צ'לל, קבוצה שאני מאוד אוהב. באמת, אנחנו הקבוצה שבאמת התחברתי אליה.
קבוצה של העדה, מרחובות, בוא נגיד.
כן, יש שם את חיים המנכ״ל. עכשיו קצת בתקופה פחות טוב, אתה יודע, צריך ספונסרים, צריך להתנהל אחרת.
איזה ליגה אתם?
הם היו ליגה, עכשיו אנחנו ליגה ג' ורוצים לעלות ליגה. ובעזרת השם נעלה ליגה.
היום היא קבוצה שבנויה רק מהעדה, משחקני העדה האתיופית?
לא.
לא רק.
היו שנים שהיא כן הייתה בנויה רק משחקני העדה האתיופית.
וואלה, אני לא חושב. היו, נראה לי חצאים. יש לנו דווקא קפטן, קוראים לו אדם, דווקא הוא לא.
כן?
כן.
זה כיף. קודם כל, כיף קודם כל שאתה עדיין בכדורגל באמת. אמנם אתה בן 38, ואתה עדיין צעיר, כן, אתה גם נראה טוב, אתה שומר על גזרה. אתה חושב על הצד הבא, אחרי הכדורגל?
את האמת, באשקלון אימנתי 3 שנים ילדים בקבוצה בסיכון גבוה, ואני רוצה לגשת לזה. גם חיים המנכ״ל שלי צ'לל דיבר איתי, ואני עובד עכשיו לעשות על קורס מאמנים. חשבתי גם לעשות אימונים אישיים, שאני גם מתלבט אם לעשות את זה, אבל השלב הבא שלי זה אימון ילדים. אני לא רוצה להיות מאמן, כאילו נוער או בוגרים, זה לא בשבילי, אולי עוזר מאמן. אני גם, יש לי הרבה חברים מאמנים שאני מדבר איתם.
ואתה מרגיש שיש לך חיבור כזה עם ילדים, כאילו, לעבוד איתם? כי זה לא פשוט.
יש לי חיבור עם ילדים, זה גם לא קל, וגם יש לי עין טובה לגבי שחקנים טובים. אני מתייעץ עם הרבה מאמנים ש... אתה יודע, מרקו בלבול, שהוא גם חבר שלי, שאנחנו גם מדברים. ויש עוד כמה מאמנים שאני... יש לי עין טובה לגבי שחקנים. יש לי תפיסת עין טובה.
ואיפה אתה מתחיל ללמוד את הקורס מאמנים?
בווינגייט, אם... כן, בעזרת השם שנה הבאה. עדיין לא עשיתי, אבל אני חייב לעשות.
אוקיי. אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
תודה.
אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, יחיאל, על זה שהגעת לפודקאסט שלנו. פרק שני. אלי, תודה רבה גם לך.
תודה רבה, יוני. תודה רבה, יחיאל. תעקבו אחרינו גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם ביוטיוב. Remember the name, Backstage.